שיעור שלנו במידות הראיה. יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת תולדות. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אנחנו בשיעור הקודם, תפתחו בבקשה את הספרים שעדיין לא פתח. בשיעור הקודם דיברנו על הצד המחשבתי, פילוסופי, שכל,
האמונה הטבעית,
כן, כאשר אנחנו צריכים להוציא מן הכוח אל הפועל את הנקודה המבוררת בנושא האמונה של האדם. דיברנו על זה בספר אחר, מוסר אביך, על העניין של האמונה, עד כמה היא צריכה להיות מאומתת, כמה היא צריכה להיות אמיתית, כמה היא צריכה להיות באמת ברורה. אז הרב בשיעור הקודם דיבר על עניינים שקשורים להשכלה, צד השכל. ההשכלה זה הכוח הפנימי, הכוח האנרגטי של האדם בצד המחשבתי. ואנחנו יודעים שכל דבר שהאדם עושה בעולם הזה מונע, סובב, פועל, על פי מה? לא מצד הגוף, כי מצד הגוף, הגוף הוא המכשיר שמוציא לפועל את מה? את המחשבות הכמוסות של האדם. יש פעולות שאנחנו עושים בלי בכלל לחשוב עליהן, הופכים להיות אצלנו כדבר ברור מאליו, אפילו אינסטינקטיבי. דוגמה, הנשימה היא לא תלויה בנו, אני מדבר על מה שתלוי בנו. אדם מגרד לו, אז הוא לוקח את היד ומגרד, כלומר גירוד גורם לאדם לפעול בלי מחשבה, הוא אוטומטית מגרד. אדם מזיע, אז אוטומטית הוא מנגב את הזיעה, הוא לא חושב לפני זה. יש פעולות שאדם פועל בלא חשיבה, וגם לא צריכה להיות חשיבה. אבל ישנם פעולות, או רוב הפעולות שהאדם, אם הוא באמת רוצה לפעול נכון, הוא מחויב לחשוב. משום שאם האדם לא יחשוב, הוא ימצא את עצמו במצבים מורכבים, ולפעמים אפילו קשים. ממילא אנחנו צריכים לזכור ששילוב נכון בין פעולה טובה, אמיתית, וחשיבה מעמיקה, בוחנת, זה המתכון להצלחה. להצלחה? שאדם צריך להתבונן ולחשוב מה הוא עושה צעד אחד קדימה. לא לזרום, כמו שקוראים לזה היום. טוב, יאללה, תן לזה, יהיה בסדר ויזרום. לא, אין שום דבר כזה שנקרא לזרום. חייבת להיות פעולה שיתופית של שכל והרצון של האדם. אבל גם למדנו שיש דבר שנקרא אמונה טבעית. מה זה אמונה טבעית? כל אדם נולד באופן אוטומטי עם אמונה. אמונה מסוימת ברמה בסיסית, אבל היא קיימת. והזכרנו, למשל, כמשל, שהמוסר של האדם נולד גם כן באופן טבעי אצלו. כלומר, מוסר ואמונה מחוברים זה לזה. ובשבוע שעבר דיברנו על ההוכחה של דור המבול, שלא הצטווה שום ציווי על שום דבר, ונענש על עניינים שבין אדם לחברו, כי מצד המוסר הטבעי האנושי, זה היה דבר ברור מאליו, ולא צריך לצוות עליו. כלומר, לאדם יש כוחות פנימיים טבעיים שנולדים איתו, והתפקיד שלו הוא לפתח אותם. בואו נראה דברי הרב באמונה הטבעית, לאחר מכן נסביר. אומר הרב, אם מה שיש בה מהעוז הטבעי והרעננות של האומץ היא צריכה להיות חוזרת ונשתלת בשדה אשר ברכו השם ביסוד התורה, ותעשה כולה אמונה תורית. אנחנו נסביר עוד מעט. אז היא עם כל עוזה ואומצה מזדקכת ומתעלה, ועומדת לעלות תמיד מעלה מעלה בתואר וניקיון. ובאותו העוז והאומץ שהם מתכפלים יותר ויותר מפני התואר והבהירות האלוהית ההולכת ומופעת על יסוד האמונה בחירותה החופשית מאורה של תורת השם תמימה משיבת נפש. תראו, אמרנו שלכל אחד ואחד יש אמונה טבעית. מה פירוש דבר שהוא טבעי? דבר שהוא טבעי שאתה נולד איתו והוא מלא מלא עוצמות. גוף האדם כשהוא נולד הוא עם כל האנרגיות שהוא צריך כדי להתפתח ולגדול ולהיות בסופו של דבר
אבא.
איש, אדם שמבצע תכלית בעולם. כשאנחנו רואים אנשים היום בעלי מקצוע ברמות כאלו אחרות, או אנשים משכילים ברמות כאלו אחרות, זה נובע מאותו כוח ראשוני שאדם נולד איתו. השאלה, מה הוא עשה עם הכוחות הללו בדרך? אבל עצם זה שיש לאדם כוחות ראשוניים, מוסריים, אמוניים, הם היסוד והשורש והבסיס לגידול. כמו שאמרנו, שזה דומה לאדמה, קרקע, יש בה הכל. רק צריך לטפח אותה, צריך לדאוג לה, צריך לדשן אותה, צריך לעקור ממנה מזיקים. כלומר, אומר הרב, שהאמונה הטבעית, עם מה שיש בה מהעוז הטבעי והרעננות של האומץ, כלומר, והאמונה הטבעית, האינסטינקטיבית, שהיא אוטומטית קיימת, היא מתפרצת, היא יוצאת מתוך הנפש של האדם, יש כוחות עצומים. והכוחות האלה כל כך גדולים, שלפעמים אנחנו יכולים לראות אנשים שמתבלבלים בגלל שהם לא בודקים ומבררים את האמונה הטבעית הזו, אלא הם פועלים באופן אינטואטיבי, אינסטינקטיבי, אוטומטי. ואז היא מתפרצת, אין לה גבולות. וכשאין גבולות, הדברים הם ללא שליטה. ממילא, מה? טבעי להאמין. טבעי. אמרנו, הזכרנו, אני לא ארחיב עכשיו, תינוק שפוקח את עיניו, הוא מאמין שמי שנמצא, הוא צריך לדאוג לו. למה? זה טבעי לו. ממילא, ההתלהבות הזו, המיידית, היא לא מספיקה. והאמונה צריכה להתברר, איך אמרנו? במה אני מאמין? מה יוצא מהאמונה הזו? מה פרוש מה יוצא? מה יוצא באופן מעשי? הרבה אנשים יגידו אני מאמין, אבל הם לא לוקחים את הצד של האמונה הטבעית הזו אל צד המעשה. מה זה אם כן מחייב אותי? להיות מאמין וירטואלי זה יפה, אבל מה אני עושה? מה זה מחייב? עד זה יכניס אותי? לאיזה כיוון? לאיזה מכלול? ממילא, לכן, אומר הרב, היא צריכה להיות חוזרת ונשתלת בשדה אשר ברכו השם ביסוד התורה. כלומר, אותה אמונה טבעית, המפגש הזה, בין אמונה בוסרית, בוסר, טבעי, עם הכוחות שלה, היא צריכה להיפגש עם מקור ושורש העולם. המאגר הטבעי הנכון של האמונה, וזה התורה. כי התורה יצרה את האמונה. התורה היא יצירת העולם, יצירת האדם, יצירת כל הכוחות כולם. ולכן התורה כשהיא מחוברת, כשהיא נשתלת מחדש, כלומר עוברת חיבור מחודש מהצד הגולמי שלה, הצד הטבעי שלה, אל התורה, היא דומה מאוד לזרע שאני שותל באדמה הנכונה, המתאימה. כמו שהזכרנו אולי בשיעור אחר את הרעיון של הגפן, שהכוזרים משתמש בו, משל הגפן. כי כשאדם רוצה יין טוב או ענבים טובים, הוא מתאים את סוג הזן של הענבים לקרקע שהוא רוצה לשתול בה. כי רק התאמה בין...
לא
הפוך,
הרב.
לא, בין,
למה
ה...
לא הפוך?
בין הזרע שאני רוצה לשתול או השתיל לבין הקרקע שקיימת. שתיל אני בוחר, קרקע אני לא בוחר, זה מה שיש לי. אז ההתאמה הנכונה של מה שאני רוצה לשתול בקרקע שיש לי, ככל שההתאמה גדולה יותר, אני אקבל פירות טובים יותר. ברור שזה לא פותר אותי מלטפל בקרקע. אבל נקודת הפתיחה היא משוכללת יותר, היא טובה יותר, נכונה יותר. ממילא, כאשר התורה היא המסגרת של האמונה שלי, היא המנחה, המכוונת, המובילה את האמונה שלי, ממילא היא מקבלת את הצורה הנכונה של אמונה אמיתית. אמונה שהיא זורמת ברצון אמיתי, בכמיהה, בהשתוקקות אל אמונה אמיתית ולא מזויפת, ואיך פועלים איתה בחיים עצמם. זה נקרא אמונה אמיתית. זה נקרא הסתכלות אמיתית אל האמונה של האדם. ברור שגם פה בין היושבים כאן עכשיו, זה לא מעניין. זה נובע מנקודה חלשה מאוד. נשארים ילדים קטנים. נשארים בוסר. לא רוצים לבחון באמת. כי אם אני אבחן באמת, ואני אכנס לתוך העניין באמת, אני אצטרך להתחייב עוד יותר. ואני לא רוצה להתחייב. טוב לי ב... טוב לי בחיי ההפקר. טוב לי בחיי ההפקר. טוב לי לעשות מה שאני רוצה. ואני אגיד, כן, אני מאמין. זהו. אומר הרב, זה לא יכול להיות. זה לא רק הרב יגיד את זה. חברה אנושית, נורמלית, לא תקבל התנהגות כזו כנכונה. לא תקבל. אדם יכול להיות בראש קבוצה, יכול להיות מורה, מנהל, רב, מדריך, אבל כשהוא לא מוכן לפתח את עצמו, הוא לא מוכן לבנות ולברר ולבדוק את עצמו ולהתקדם ולעשות ניקיון ולדשן את מה שיש לו, מי שנמצא תחתיו יתייחס את הדברים שלו באופן לא רציני, כי הוא מראה בעצמו שהוא רק מדבר, וזה מאוד לא נעים להתחייב. יותר קל לתת לחיים לזרום טבעי. אז זה משעמם, אז לא צריך, אין לי עניין בזה. זה ילדותיות, אולי אני רוצה להגיד את זה אולי בלי לפגוע באף אחד, אבל באמת, זה מזכיר לי אולי פגיעה בחדר לידה, או תינוקיה בחדר לידה. ראשית ההתפתחות, תינוקות קטנים, שההבדל הוא רק שהגדולים היום אוכלים ושותים ועושים מה שצריך לבד. אבל זו רמה נמוכה מאוד של בן אדם, שלא מוכן להקשיב, לא מוכן לברר, לא מוכן לבדוק מה קורה איתו. ממילא, אומר הרב, רק אם אנחנו נחבר את זה ליסוד אמיתי, וזו אולי אחת הסיבות שאנשים לא רוצים, כי יסוד אמיתי לחיות חיים נכונים, זאת התורה. ואחד הדברים שמעידים על כך, כגודל ההתנגדות של יהודים, שעדיין לא תפסו את זה, אדם מתנגד בעוצמות לדברים שהוא צריך לתקן בעצמו, הוא יודע שהם לא בסדר, הוא יודע שהוא פועל הפוך ממה שהוא בעצמו מאמין, אבל בגלל שהוא בגיל כזה או בגיל אחר, הוא עושה את זה. וזו סתירה פנימית קשה. אז מי שמתרחק מן התורה, מה אתה מבקש ממנו? לברר את האמונה שלו? יסוד האמונה הוא בתורה. אז אם אני לא מקפיד על לימוד תורה, אבל לא מקפיד על קיום מצוות, ואני לא מקפיד על הרבה דברים שקשורים לתורה, אתה עוד רוצה שאני גם אכנס לנושא האמונה? נו באמת, זה בכלל לא העניין, זה לא קשור. אדם שמחבר את האמונה שלו לשורש האמיתי, הוא מטעין את האמונה שלו עם המטען הנכון, זאת אמונה אמיתית, זאת אמונה נכונה ולא אמונה מזויפת. לכן ממשיך הרב ואומר, כאשר האדם מחבר את האמונה שלו ליסוד התורה, תעשה כולה אמונה תורית. מה זה אמונה תורית? אמונת התורה, שיונקת מתוך התורה. אז עם כל עוזה ואומצה מזדקרת ומתעלה. כלומר, החיבור הזה בין תורה לאמונה מוליד דבר מאוד יפה. הוא מוליד אצל האדם שפועל באופן הזה שילוב מדהים, מצד אחד של עוצמת נפש, אדם שיכול להתמודד עם מצבים קיצוניים שהוא נפגש בחיים, להתבונן בהם, לעבור אותם אישית אפילו, ומצד שני התסיסה הפנימית שלו, ההתגברות, הכוחות הפנימיים של האדם שלא תמיד מסתדרים עם זה, השילוב בין שני הדברים הללו מביאים את האדם המאמין על יסוד התורה לבטא באופן ברור את האמונה בקדוש ברוך הוא. רואים במעשים שלו, בדיבורים שלו, במחשבות שלו, איפה הוא נמצא. זה לא משהו שהוא טבעי, כי בטבעי הוא יכול להגיד אני מאמין, ותסתכל למשל איך הוא מתפלל או איך הוא מקיים מצוות ותראה איפה רמת האמונה שלו. היה פעם מי שאמר, ואני אומר משפט מסוכן קצת, אבל אני אומר אותו, זה לא בהכרח 100% נכון, אבל באחוזים גבוהים מאוד, בוא נגיד שזה מתקרב כמעט ל-100%, כשרואים אדם נשוי שהרמה הדתית שלו הולכת ויורדת, צריך מיד אם רוצים לעזור לו וצריכים לעזור לו ואתה יכול לעזור לו, זה לגשת אליו ולשאול אותו אם הוא צריך עזרה בשלום בית. מה הקשר? מה הקשר? ככל שיש מצב שהאדם לא מצליח להסתדר עם אשת חיקו, עם האישה שהוא בחר, עם אם ילדיו, ויש ביניהם כל הזמן מתחים, הרמה הדתית שלו הולכת ויורדת, הולכת ויורדת עד כדי מינימום, ולפעמים במקרים הגרועים יותר הוא גם יעזוב את הדת בכלל. השורש שלום בית, הסיבה הוא. ולמה? כי כל הנושא הזה של מציאת בת זוג והקמת בית מתבסס על אמון. אמונה. אני מאמין בך שאתה רוצה לעשות לי טוב ורק טוב, ואתה מאמין בי שאני רוצה לעשות לך טוב ורק טוב. וזה מוחלט, זה ברור, אין שום ספק בדבר. וכאשר מתגלעים ויכוחים, חילוקי דעות, זה לגיטימי. אבל אם אני מאמין שאתה רוצה לעשות לי רק טוב, הוויכוח או חוסר ההסכמה שלך לא נובע מרצון להתנגד לי, אלא מתוך כלי המחשבה שלך והבחינה שלך, בן הזוג, אתה חושב שככה יהיה טוב לי, ולא כמו שאני חושב, או ככה יהיה טוב לבית, ולא כמו שאתה חושב, והפוך. דיון כזה לעולם לא יביא לקצר. לעולם לא. זה יביא לפשרה. זה יביא להסכמה. לעולם לא לקצר. אם נוצרים קצרים ויש אחר כך ניתוק, ריחוק, כעס, חוסר דיבור, חוסר תקשורת, זה אומר שמה? שאני משוכנע ב-100% שאתה בן הזוג שלי עושה לי דווקא, רוצה לעשות לי רע. נשבר האמון היסודי בין האדם לבין בן הזוג. אם יסוד האמונה נשבר, זה משפיע על יסוד האמונה של האדם בכלל. ואדם שחי על פי התורה, באמת על פי התורה, דבר כזה לא יכול לקרוא. לא יכול לקרוא. כי התורה מכוונת את האדם לא לכעוס. התורה דורשת מן האדם לא לכעוס. התורה מחייבת את האדם להתייחס אל אשתו יותר מאשר הוא מתייחס אל עצמו. התורה מכוונת את האדם להיות מוסרי ומאמין בצורה הנכונה. אז מי שלא מחובר אליה בצורה נכונה, מי שלא חי אותה באמת כיסוד, ואני מדגיש, הרב מדגיש יסוד, יסוד זה עמוד שעליו עומד בניין. אם היסוד לא בסדר, היסודות לא בסדר, קודמן שיש סדקים קטנים ניתן לתקן. יש מקרים שצריכים להרוס את הבניין ולבנות מחדש. כי היסודות מאוערים לגמרי. וזה יכול לבוא רק מן התורה, שאף אחד לא יחיה באשליה. שום מוסר של בני האדם שאינו מחובר לתורה לא מחזיק מעמד. שום דבר, שום חוק, שום כלל שבני האדם המציאו לא מחזיק מעמד אם הוא לא מחובר אל התורה. לכן אומר הרב, כאשר השילוב הזה כן קיים, אמונה ותורה, מוסר ותורה, בפועל, ויחד, זה השילוב הקלאסי, זה השילוב הנכון, זה השילוב שהוא נותן חיים. לכן המפגש הזה עם התורה יוצר מציאות שבה האמונה נמצאת, אתם יודעים מה, 24 שעות ביממה, כל הזמן שהאדם ער, היא נמצאת כל הזמן באיזה מצב? מצב של כוננות, כוננות למהלך הבא. יש השתוקקות, יש רצון כל הזמן להתקדם, כי התורה דורשת מאיתנו להיות כל הזמן הולכים, לא עומדים. התורה אומרת לאדם, לעולם אל תישאר במקום, תמשיך להתקדם אפילו במילימטר, אבל תהיה במצב התקדמות, הליכה, אל תשקע במקום, אל תיתן לשגרה להיות שגר רע. החיים הרגילים שאנחנו חיים היום יום חולפים עלינו ואנחנו עושים, פשוט תסתכלו רגע מהצד על עצמנו, כל אחד שיסתכל על עצמו ויתבונן רגע ויראה שאם הוא לא חושב, אם הוא לא חושב קדימה, אז בלי לפגוע באף אחד, אנחנו רובוטים של עצמנו. אף אחד לא הכריח אותנו לפעול בדפוסי התנהגות קבועים. ואנחנו פשוט חוזרים על אותם הדברים יום, יום, שעה, שעה, באופן אוטומטי כמו רובוטים. מזל שלא צריכים לחבר אותנו למטען למלא בטריה.
כן, לשינה.
לא, במשך היום.
גם אנחנו ישנים במשך היום,
אבל... שינה טובה. יש שינה, יש שינה לאנשים שטוב שהם ישנים. להם ולעולם. יש שינה כזו.
יש בלפן שמחתיק על
היום. לכן, בוא. אתם לוקחים את זה לכיוון הנכון, תקחו את זה לרעיון. אבל תראה כמה אנחנו פועלים באופן אוטומטי. לא חושבים כלום. לא משנים כלום. הכל קבוע, כך, כך, כך. רגע, תחשוב, תראה איך זה נראה. אין מקום לשינוי, אין מקום להתקדמות, אין מקום להיות יותר טוב. מה אתה כל כך מרוצה מהמצב?
הרב, אבל איך אתה יודע איפה ואומר לך אם אתה מנסה לשנות אותו? איך אתה יודע אולי יותר גרוע, אולי יהיה יותר קשה, אולי יהיה פחות נקל, אולי יהיה פחות טוב, לא יודע מה. אולי יהיה פחות חשב, אתה יודע רגע. מי אמר שעתיד בו כך? ברור, זה יכול להיות שעתיד שחור משחור.
לכן כשאתה אמרת את המילה, אני חיכיתי למשפט הזה כי זה רגיל. מי אמר? מי אמר שלא? נמשיכים הלאה. לכן...
אז אני לא רוצה לקחת סיכון, לא אמרו שכן, לא אמרו שלא. לא לקחת סיכון, טוב לי עכשיו, לא רוצה לשנות את זה.
וזה לקחת את הסיכון הכי גרוע. לכן, כאשר אדם כואב לו הראש, אל תיקח סיכון. תשאיר את זה ככה. זה המצב. אולי הכדור, לא, אולי הכדור שאתה, אולי הכדור שאתה לוקח, אולי, יכול לקרות נזק יותר גרוע. זה שעדיין הוא לא עשה, לא, זה שעדיין הוא לא עשה, זה לא אומר כלום, אולי,
אל תעשה.
יפה, אוטומטיה. כלומר, כשאני מדבר, אני אענה לך. כשאני מדבר על התקדמות, על רצון לשנות, זה בדיוק לאנשים שנמצאים במקומות שאתה שואל את השאלות שלך. אתה יודע למה השאלות האלה באות?
למה?
הן באות בגלל שהאדם מרוצה ממצבו באופן שקרי. ולמה? כי הוא אומר, עכשיו זה טוב לי. בלי לבדוק, בלי לבחון, בלי לשאול, בלי להתייעץ, בלי לשמוע.
אני לא יודע מה עובר עליי, לך תדע,
לא
יהיה לך,
אני לא דיברתי אישית, דיברתי באופן כללי, אם לקחת את זה אישית.
אם היא בחיים שלה, מה היא בחרה, מה זה קשור אליי?
בסדר, יפה, תבחר, תמשיך לבחור, ואני מאחל לך בחירות טובות, כי אחר כך זה עלול להיות בכי רע. יש גילאים שזה נורא יפה ככה לדבר. אחר כך צריכים הררי טישו כדי להגיד אני מצטער. אבל לא נורא, יש דברים שבאים עם הזמן. אני לא מוכן יותר לזה, לכן אנחנו נתבונן בדברי הרב, אחר כך אני אסביר. לכן אומר הרב שנשמה
משנה
שהיא מחוברת אל יסוד התורה והיא בשאיפה, בגלל זה הכיוון הכללי שלה כל הזמן הוא לעלות למעלה, כי התורה מושכת את האדם למעלה, הנשמה מגיעה למצב שכשהיא מחוברת אל התורה ולא אל מה שיש לה והיא מרוצה מעצמה, אז יש בירור ודיוק טהור, נקי. כי התורה לא חסה על דברים שהם אינם תקינים. חז"ל לא שותקים לאדם שפוגע בעצמו או פוגע באחרים. יש דרישות, יש כללים. כשאדם פועל על פי הדרישות והכללים הללו, ממילא גם הנשמה שלו פועלת בכיוונים הנכונים. והוא לא טועה, כי יש יד מכוונת. יש מקור אמיתי של כוח שהוא מקור אלוקי שמדריך את האדם, שאומר לו מה נכון ומה לא נכון. לכן בואו נסיים במשפטים האחרונים של הפסקה. אומר הרב שבמקרה כזה שאדם פועל באופן הזה, באופן הנכון, מתחפלים יותר ויותר מה? כוחות הנפש, כוחות הנשמה, כוחות האמונה, מפני התואר והבהירות האלוהית ההולכת ומופעת על ידי יסוד האמונה. כלומר, ככל שהתוכן של האמונה שלנו יותר מדויק, יותר אמיתי, הוא הופך להיות יותר ויותר חזק, יותר ויותר מפנה מהלב את אותם סיגים, את אותם חשיבות לא נכונות, תאוות לא נכונות. הוא עושה למעשה צנתור ללב, ניתוח לב פתוח, מנקה אותו מהסתימות, מנקה אותו מאותם נגעים של הלב. ויש בהירות בשכל, השכל הוא ברור. לא לחינם אומרים חכמים, ממליצים. מסכת אבות היא הדרכות. עשה לך רב והסתלק מן הספק. אדם שיש לו ספקות זה אדם שיש לו סתימות. מאיפה באות הספקות? ספקות של האדם בא ממקומות שהוא לא למד או לא ברר, אלא חי באופן אוטומטי. ופתאום הוא מוצא את עצמו בין שני מצבים, הוא לא יודע מה להחליט. אומר לך, עשה לך רב, לך תשאל, תתייעץ עם מי שכן חיבר את עצמו אל יסוד התורה, אל מי שרואה את התורה כמכוון אמיתי, כדבר השם בעולם, כהכוונה הכי נכונה שיכול להיות. לכן כל האנרגיות האלה של כוחות האמונה לא מתבזבזים על מה שאנחנו רואים אפילו כאן בחדר הזה. כאשר האדם פועל על פי מה שעכשיו אמרו מקודם, עכשיו זה טוב לי, לא אמרתי שאני אסתבך, לדעת, יש סיכון, אין סיכוי. הוא חי על דמיונות, על חלומות שיכולים להיות טובים. מי אמר לך? על אותו רעיון. אל תחלום. מי אמר לך? אולי יותר גרוע? אולי החלום שלך סתם? אל תעשה כלום. כן. לכן לא, החלום הזה תכנונים עתידיים. לכן הם מתרכזים באמת ביסוד התורה, באחרונה האלוקית, באמת היחידה בעולם. האמונה? האמונה? בוא, כשאני אתן לך רשות דיבור, את תוכל להתפרץ עוד פעם? לכן, זה כוחה של אמונה שמחוברת אל יסוד התורה. מי שחושב שימשיך להיות מאמין בלי להפוך את האמונה שלו למעשה בפועל, שזה לא מחובר לתורה, אמונתו תלך ותשחק, תלך ותתמעט. אז אולי הוא יהיה קשור לעולם הדתי, אבל הוא יהיה מאוד 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 רחוק ממנו. הוא יפעל בצדדים הטכניים באופן הכי רדוד שיש, וזה יהיה מאוד מאוד בולט. ואל תשכחו, אתם צעירים עדיין, מרגישים חופש לעשות מה שעולה על רוחכם בלי שום אחריות, לא חושבים קדימה, לא מסתכלים מטר אחד מעבר למה שאתם רואים עכשיו, כי עכשיו אני כך. מה שהיום אתם תפעלו, מה שהיום אתם תשקיעו, מה שהיום תבררו, רבותיי, זה מה שתקבלו לכשתקימו את הבית הפרטי שלכם. תסתכלו ותגידו לעצמכם, האם זה מה שאתם רוצים שאתם תזכו לקבל מילדיכם? את צורת הדיבור, ההתנהגות, החשיבה, העשייה, הפעילות, היחס, זה מה שאתה רוצה לקבל בעוד 8-10 שנים? תמשיך כך. אל תברר. אל תתחבר. תישאר רחוק. תחיה בדמיון. תמשיך. רק אמונה שמתבררת יום יום, שמחוברת אל האמת היחידה, יסוד התורה, תציל אתכם מעצמכם ותגדל אנשים טובים יותר, אמיתיים יותר, מחוברים יותר. לכן, לפני שאתה שואל, זו הבחירה החופשית. ומה זה בחירה חופשית? אולי בשונה ממה שכולם פה אוהבים להגיד. בחירה חופשית זו בחירה שמשוחררת מתאוות, מיצרים, ממידות רעות. היא זורמת חופשי. אין לה עיכובים, אין לה מוקשים. זו בחירה חופשית בנושא הזה שלנו. היא נהנית באופן מלא, בשורה האחרונה שלפניכם, מאורה של תורת השם תמימה. כי רק אז, כאשר היא תמימה, היא משיבת נפש. שהרבה אנשים שיושבים בבתי מדרש, שהרבה אנשים פותחים ספרי תורה כאלו אחרים, לומדים, ואתה לא רואה שאצלם הנפש שמחה. אתה לא רואה. אתה מדבר איתם, אתה שומע אותם, והם חושבים מבולבל. הם חושבים רע. יש להם עין רעה. צפייה לא נכונה של הדברים. ואיפה זה נובע? חיבור לא נכון אל יסוד התורה. רק מי שמחובר אל התורה מתוך הבנה, בירור של אמונה וידיעה שזאת התורה היחידה האמת, היא תמימה, היא מושלמת, אין שאלות עליה, וכל השאלות שאני שואל על התורה שבעל פה ושבכתב זה כדי להבין, כי אני לא מבין, כי היא ברורה, היא מושלמת, היא אלוהית, והצרות עין שלי, צרות המחשבה שלי, הסתימות שלי, גורמות לי לא להבין. כאשר האדם בא בגישה כזו אל לימוד התורה, כאשר האדם מבין שהוא המוגבל ולא התורה, הוא המוגבל ולא חזל, הוא הקטן שמשחק אותה כמו בפורים, גמד וענק. נדמה לו שהוא ענק, אבל הוא גמד קטן נחמד. אדם שמבין שהתמצום, שחוסר ההבנה היא אצלו, אז התורה משיבת נפש. התורה חודרת אל ליבו, נמצאת בתוכו באמת. והראייה שלו של העולם שונה לגמרי. הדברים הכי קשים, הכי גרועים שיכולים לעבור על, מסביב או אפילו עליו, האדם עובר אותם בשלווה. יש כאב, יש צער, אבל בנפש, באמונה, אין סריטה. יש לו שלווה. והוא יצטער, ויבכה, כי זה טבע האדם. זה בכי כאב אמיתי, טבעי. אבל לא ישתנה אצלו דבר וחצי דבר בכלום. הוא יישאר יהודי מאמין שלם, הוא יעשה את המצוות באופן שלם, הוא יעבוד על המידות שלו באופן שלם, הוא לא ייתן לשום דבר להזיז אותו. כי העין שלו רואה את האמת. כשאדם רואה את האמת, גם כשהיא כואבת, טוב לו. כשבא האדם לא עלינו חז ושלום רק לשם הדוגמה, לטיפול, בדיקה, ואומרים לו, תשמע, מצטערים, גילינו דבר כזה או אחר, חמור וכולי, ועושים בדיקה ועוד בדיקה, ואין ברירה, זו האמת. אדם צריך לעבור ניתוח, או אדם נמצא במצב קשה מאוד. זה כואב, זה מצער, זה מפחיד. אבל מה האדם עכשיו יודע? אבל זו האמת. תיגש לטיפול, תעשה את הטיפול, יכאב לך, יכול להיות. אבל אחרי זה, זהו. אז אדם הולך לטיפול. אדם הולך לטיפול. כי האמת כשאפילו היא כואבת, היא נותנת לאדם אחר כך את הרוגע. אבל האדם שרוצה לחיות עם מה שיש לו, עזוב אותי, תעזוב, אני לא יודע מה יהיה. ויבוא ויגידו לו שהוא נמצא בבעיה, יגיד, טוב, תשמע, אני כבר רגיל. לא יודע, אולי יותר גרוע, אל תיגע. יסתבך. יחמיר המצב. כי ככה זה בעולם. אדם שיש לו מידות גרועות, אומר, עזוב את זה, אני ככה. תסתכלו מסביבכם, כל אחד יסתכל על עצמו, ויראה שזה הולך ומדרדר, הולך ויורד, עד שיש בום גדול. והבום הגדול, זו האמת. בא הסתירת לחי, במקום הכי לא מתאים, בצורה הכי לא יפה. והאמת, איך אומרים, מתפוצצת לך בפרצוף. בעוונותיי הרבים, לפני יומיים, מישהו בא אליי בבית כנסת, אמר לי, הרב, אתה שמעת את הסיפור האחרון על, שמספרים על בית החרושת לנקניקים ודי של זוגלובק? אמרתי לו, לא, לא, לא שמעתי, אני לא אוכל זוגלובק. אז לא, יודע, לא שמעתי. אמר לי, היה תוכנית חקירה, לא יודע, אוקיי, אני לא יודע, אני לא יודע, בוא, אני לא יודע. והוא סיפר לי קצת, הוא סידר, בוא, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי הוא אמר שזה דברים לא רעים. רגע, רגע, אז חבר'ה, לא, לעצור פה.
ששאל יאכל את זה.
לעצור פה, רגע, לעצור, בוא, סליחה.
מתעללים בהם, מה?
סליחה, סליחה.
ברור שרוגים את הרנגולות.
קשר, קשר. הוא מתעללים בהם, צער בעלי
חיים וכל מיני בושת כזה. זה בסדר, לא, בתחום ההיגיון. אבל זה לא הנושא שלנו, אני רק מעלה למעצד. הוא סיפר לי מה שעושים, מה שהוא ראה. שאלתי אותו, אוקיי, זה נשמע מזעזע.
מה עושים שם?
ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, שאלה. אמר לי, לא יש לי שאלה אחת בעניין. תגיד לי, הרי יש חוק, חוק במדינת ישראל. חוק שחוקק בכנסת, חוק אנושי. בסך. והחוק אומר שאסור לאדם, לא יודע איזה מספר זה, כן? אסור לאדם להתעלל בבעל חיים, לפגוע בו, בכל צורה שהיא. זו עבירה פלילית, על פי החוק. אמרתי לו, עכשיו, תראה מה שעכשיו גילים. ישנה חברה שכבר 70 שנה עובדת, רבותיי, הוא אמר לי שזה מספרים עצומים, עשרות אלפי עופות מביאים אותם ביום. אמרתי לו, תראה איזה יופי, כדי להאכיל בני אדם ולהרוויח כסף, אז החוק האנושי איפה? אינן הזה. לבעל המפעל, טוב, אז יש חוק. אז מה? לי זה מתאים לא לשים עליו. עד שיתפסו אותי. יפה. רגע, ה-70 שנה הוא יצליח לרמות את החוק. היום זה נגמר.
אבל לא, איך עבור בזה לא השתנקר?
מישהו, רגע, מישהו החליט לשים את זה קץ, וזה נגמר. אז היום שחשפו מפה זוגלובק, צפוי לביקור. אז 70 שנה הוא הרוויח, 50 שנה הוא נהנה, עבד על כולם. זה מה שאמרתי. תמשיך במיד, אליהו, תמשיך, אל תעשה כלום, תן לעצמך, מתאים לזה המצב, יהיה יותר גרוע, אולי לך תדע, יהיה יותר גרוע, אבל זה יבוא, הסתירה תחטוף, החשיפה תבוא ותפיל אותך לקרשים. אז תתחיל להגיד, אוי, איזה טיפש הייתי. לא, אתה לא יודע טיפש היית, עכשיו אתה טיפש. כי כשבן אדם לא חושב קדימה, אלא רק על העכשיו, הוא מראה טיפשות. סליחה על הביטוי, הוא לא טיפש. אבל המעשה, החשיבה, זה מעשה טיפשות. אין אדם טיפש ואין אדם רע, אין דבר כזה. עצם האדם תמיד טוב. יש התנהגות טיפשית, מחשבה טיפשית. אני חוזר בי, מבקש סליחה. כן, אליהו.
זוג
לא
בקר? לא.
בוא, מישהו
עושה
לי כזה,
הוא
חייתי
אותו,
למה באדום? זה לא ישראלי
לחכות
ברמזור.
כן, הנה, לא ישראלי לחכות ברמזור. מה? אבל יש חוק.
בעדר שמשטרת בתבוא ואין מחצבת שלכם לעצור אותי.
רבותיי, כאשר השכל האנושי קובע את הכללים, השכל האנושי משנה אותו לטובתו והנאתו. כאשר התורה היא זאת שקובעת. זו הטובה האמיתית של האדם. זו האמת המוחלטת התכליתית של האדם. היא לוקחת אותו רק אל הטוב. ותסתכלו, גדולי ישראל, רבנים, תלמידי חכמים, ואפילו בחורי ישיבות, שלא רבנים, לא למדו להוראה, אבל עבדו על המידות שלהם, עבדו על האמונה שלהם, והכל על יסוד התורה, אפשר לראות בבית המדרש מי ביני האדם שעושים את זה? איך? על ידי התנהגות היומיומית שלהם. אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. זה דברים חיצוניים לגמרי, גשמיים לחלוטין.
איפה אני, איפה? בכוסו?
בכוסו, איך האדם אוכל ושותה. בכיסו, איך האדם מוכן לתת לאחרים. איך האדם כשהוא כועס. אנחנו בני האדם לפעמים נופלים בכעס. שלא מה אנחנו עושים עם זה? אין פה שום דבר רוחני. דבר רק על דברים גשמיים. ומראים את האדם מי הוא בפנים. כאשר האדם מדבר בסגנון הדיבור שלו, אתה יודע איפה הוא בפנים. אתה יודע איפה מאגר המוחות שלו, המחשבות שלו, איפה הם זזות. רק תקשיב איך הוא מדבר. אתה רוצה כלום. זה כבר מלמד עליו. תראה איך האדם הולך ברחוב איך הוא לבוש. אומר עליו, כל זה ביטויים של מה שהולך בהלך הרוח של האדם בראש.
מה הקשר? מה, אתה רואה
אני אסביר, לא, אדם...
אתה רואה מישהו לבוש דוס חרדי, כן? ובפנים הוא לא... הוא
מצוין,
הוא...
יפה, שאלה יפה. שאלה מצוינת. אדם יכול להיות לבוש דתי והוא לא דתי. יכול להיות. אבל הלבוש הדתי שלו לא פוגע באף אחד. לא פוגע, רגע.
לא, אני שואל, תראה, אני לא בטח להגיד...
רגע, סליחה. סליחה, רגע, מתוק, אני אסביר.
יש אנשים מסתכלים עליי כמו איזה...
אשר, עזוב רגע, אני מסביר לך. אדם יכול ללבוש בגד שנראה כי אדם דתי והוא לא דתי. אבל בזה שהוא הולך, בבגדים שהוא הולך, הוא לא פוגע באף אחד. אדם שהולך ברחוב, באופן, שפוגע אפילו באדם אחד, בגלל שלא נעים לו, בגלל שזה לא צנוע, בגלל כל דבר אחר, פוגע באחרים, אכפת לו? לא מעניין אותו.
זה אדם שלא... אבל מישהו שלא.
זה אדם שלא מתחשב באחרים, זה מלמד אותו על בפנים שלו. כשאדם הולך בבית המדרש, בחדר אוכל, בבית מלון, בכל מקום, והוא יוצא מהשירותים ורוחץ את ידיו ומנגב ומגב את שלו שלו, מלמד על מה שהוא חושב על רכוש של אחרים. אבל יש לי רטובה וזה... בלי תירוצים. זה אוטומטי.
אם הוא מסכים.
זה... אז לא דיברתי. שאדם יכול לדחוף בתור לאוטובוס, זה מלמד עליו בפנים. שאדם יושב באוטובוס עם רגל על כיסא ממול, מלמד עליו מי הוא. פעולות פשוטות. הכי טבעיות. חושף אותך לעיני כל, מי שרק מתבונן ומבין. גם אנשים לא חכמים, פשוטים, יעירו לך. כי זה דברים שאם הם מנותקים, ההתנהגות של האדם, המוסר שלו, האמונה שלו, מנותקת מהיסוד האמיתי, הכל משתנה לפי הצורך, לפי הכיף. לפי איך שמסתדר לי, לפי איך שבא לי, לפי במילים אחרות, התאוות שלי. רק אמונה שהיא מבוססת על התורה, היא קבועה בהליכה, היא מתקדמת כל הזמן, היא אמיתית, היא הולכת בציר הנכון. ואתם לא עשיתם את זה, אתם לא יודעים מה זה, אתם לא מכירים את החוויה הזו. אני מאחל לכם שלא תכיר, אולי אפילו כן, אולי זה שווה פעם אחת שזה יקרה. אם אתם פגיעו למצב שאתם תדבטו בצבא וצריכו לנווט ותתבלבלו בניווט, ואתם תגיעו למקום שאתם תבינו שאתם טעיתם, ואז תגיד, רגע, איך יכול להיות שטעיתי? ואז תתחיל לנתח ותבין שבקטע הזה חיפפת. בנקודות הקודמות ישבת, חשבת, אבל פה שמחת, יהיה בסדר, אני כבר אזרום, אני אסתדר. ואתה טעית. ואין לך שום ברירה. אם אתה רוצה באמת להגיע לנקודה הבאה, נכון? כי טעית. יש או להיות מאוד 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 בקי במפות ולהבין, או לחזור לנקודה הקודמת שהייתה נכונה, ומשם עוד פעם להתחיל. אין דרך אחרת. וכשמתחילים ללמוד ניווט, לא בקיאים במפה בצורה כל כך טובה, אין ברירה. הלכת 5 קילומטר בטעות, תחזור 5 קילומטר. אין מה לעשות. אם האדם לא בודד ולא חושב, אלא חי את העכשיו, לא יעזור לו. הוא יצטרך לחזור 5 קילומטר אחורה, על אפו וחמתו. יכריחו אותו, החיים יכריחו אותו. אם לא הוא, מי שלא יהיה מחובר אל התורה, באמת, וידמיין וישחק במשחקי דמיון וחלומות, הוא יכול. יבוא היום שהוא צריך לחזור חזרה, וזה יהיה קשה עוד יותר. עוד יותר קשה. אבל לא תהיה לו ברירה, הוא יעשה את זה עם גבס, אבל הוא יעשה את זה. כי רק אז הוא יצא מזה. אז בשביל מה? למה לעבור את זה? האם אני חייב להבין שניתוח זה כואב, או פצע לא נעים, רק אם אני אצטרך לעשות ניתוח או שאני אקבל פצע? אני לא מבין. למה צריכים להביא את האדם למציאות שבו הוא סובל כדי להבין שלא צריך? זה דבר שהוא לא הגיוני. אז הנה, הדוגמה הזו, זוגלובק, סתם נקניקיות, אני הבנתי שזה מפעל גדול, ענק. אני אומר לכם, אני כששמעתי, אני לא אוכל זוגלובק בגלל הכשרות. אבל, לא, זה קשר, זה מותר, אני מחמיר על עצמי. יכול להיות שאני לא אוהב את כל הדברים שהם עושים, אבל בעיקרון לא שלהם, של כולם, בעיקרון, אני חושב שאם הדבר הזה אכן נכון, אני לא יודע, לא ראיתי, לא שמעתי. סליחה, אבל אם הדבר הזה נכון, כל אדם שהוא אדם ישר, מוסרי, על פי התורה, צריך לעשות חרם. ולא לקנות מהמוצרים שלהם כלום, שום דבר.
אם הוא לא יודע.
אבל עכשיו אני מבין שכולם יודעים.
אני לא יודע.
אז עכשיו אתה יודע. לא לקנות מהם כלום. כי אנשים שמתעללים בבעלי חיים, חסרי ישע, כדי להרוויח כסף...
אבל אתה לא קונה מהם, אתה לא קונה מהם, אתה קונה מהמכולת.
כן, אבל זה מהם. די, נו באמת. לכן, אנשים צריכים...
לא, אבל ואם אתה דורג את זה, אם אתה לא קוראים להגיד, הם דורגים את זה, זה שבאל.
המפעל מפסיד, אז הם הבינו.
מה הלבד?
לא.
שיזרקו...
לא, רבותיי, לא. בוא, אנחנו לא נעסוק עכשיו בכללי שיווק וניהול תעשייה, אנחנו נדבר על זה אחרי זה.
מה זה השליט?
למעשה, זאת צריכה להיות התגובה האמיתית. זה מה שאתם עושים, אם אתם כל כך חסרי מוסר, אנושי, ברור, אין לנו ולכם כלום. זה תגובה טבעית, אנושית, אבל זה מצד השכל. התורה דורשת את זה מן האדם. כאשר האדם צריך לאכול ולשתות ויש לו בעל חיים, מי קודם? בעל החיים. קודם כל אתה נותן לבעל החיים שלך לאכול ואחר כך אתה אוכל. לשתות אתה קודם. לכן יש קדימות, יש חשיבה תורנית, אלוהית. איך להתנהג? אם זה מתבסס על האדם, זוגלובק, זו רק דוגמה קטנה. קטנה, קטנה, קטנה. זה החיבור. יסוד האמונה, להיות מחובר אל התורה. רק אז זו אמונה אמיתית, חיה, פועלת נכון, הולכת נכון, מתחזקת נכון ובונה נכון את האדם.